עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על מלכת הירקות. בפינת המיתוסים נדבר על האם זה נכון שאסור לאכול פרי אחרי האוכל. נדבר על מחקר שמצא או שחיפש מתי עדיף לעשות פעילות גופנית בבוקר או בערב. גם נדבר על איפה יש יותר קלוריות, איפה יש יותר חלבון לדעתכם. טוסט מפיתה עם גבינה צהובה או בקוס סחלב חם או שוקו חם, אותו דבר. ובסוף מתכון לקרובית מוקרמת דיאטטית. כל מי שרוצה לדבר איתי מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או ל-1900-722-103 או לשלוח וואטסאפ, שזה תמיד הכי עדיף, ל-054-70-103-70. 054-70-103-70. אפשר לשלוח שם כל הודעה שרוצים, ומאיר תעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לקבוצת הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף, ולהגיב, לשלוח גם שם שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, על הדיגיטל היום ירון זאבי, ואחראי על השידור בפייסבוק אלי עזר בן יהודה. טוב, אז מלכת הירקות. יש ספרי בישול שלמים שנכתבו רק עליה, אפשר לעשות ממנה אין ספור מנות חגיגיות, דיאטטיות ומנות, או עתירות שומן, היא מתאימה לכל ארוחה וכל מצב, אפילו כנשנוש ביניים הקרובית. רק 25 קלוריות ל-100 גרם, עתירה בסיבים תזונתיים מסביעים, עתירה באשלגן שדרוש לויסות לחץ הדם, יש בה כמות יפה מאוד של ברזל שדרוש לכוח ולמניעת אנמיה, רק להשוואה, במנה קטנה של 250 גרם פרחי קרובית, יש ברזל ממש כמו שיש בחזה אוף למשל. היא מומלצת כתוספת מסביעה בזמן דיאטה בפני עצמה או בתוך פשטידות, בתוספת גבינות וביצים או כמרק. יש לי גם מתכונים לסלט מקרובית טריה עם מגוזי מלך ורוקפור, יש עוד הרבה מתכונים טובים. היא גם סתם בתנור טעימה, תמיד תצא טעימה. יש לנו קרובית זמינה כל השנה, גם קפואה, אפשר להגיד שהערך התזונתי של הקפואה די אותו דבר, למרות שהמבינים בבישול תמיד יגידו שיש הבדל משמעותי בטעם, ועדיף את הטריה. אבל כדי ללמוד עוד על קרובית ואיך מגדלים אותה, אני רוצה לעלות לשידור את עידו ימין, חקלאי מגדל קרובית. שלום.
אלן.
אלן. מה שלומך?
בסדר גמור.
אז בוא תספר לנו קצת, עכשיו זה עונה, נכון?
כן, עכשיו זה ממש... אפשר להגיד שיא העונה של הקרובית, יותר נכון גם תקופה שהכי קל ופשוט לגדל קרובית.
אבל תקשיב, אני פעם ניסיתי לגדל קרובית בחצר, ולקח לזה כמעט שנה עד שנהיה משהו.
כן, וזה גם בטח לא יצא מי יודע מה.
לזה אני לא זוכרת, רק זוכרת ששנה, ואני אמרתי, יו, אני כבר מעדיפה לקנות בכמה שזה עולה 8-10 שקלים.
כן, אז קרובית זה גידול יחסית רגיש, רגיש הכוונה לכמויות הדשן והמים, זה גידול שהוא מאוד מפונק. אז קודם כל מי ששוטל בבית, זה באמת ירק שעדיף לשתול בתקופת החורף, זאת אומרת שתילה של מספטמבר בערך עד ינואר, משהו כזה, זה הרבה יותר פשוט.
אבל יש לנו כל השנה קרובית פה בארץ.
כן.
היא פחות יפה, יותר דלילה כזאת וכזה.
נכון, יותר עברית.
כן.
יש המון זנים, יש כל מיני זנים שהתאמה שלהם למזג האוויר היא שונה. יש משהו כמו 13 זנים שונים שאנחנו שותלים במהלך השנה. כן, וזה כדי ממש למלא את הרצף הזה לאורך כל השנה. יש ממש זנים שאנחנו שותלים במשך שבועיים, אפילו שבועיים כאילו, ועוברים כבר לזן אחר, כי ממש החלון הזה של השבועיים זה הזן האידיאל.
מה אתה אומר? תגיד, אבל כל, כל הקרוביות שאני קונה בארץ, הם יכול להיות שיש משהו מיובא נגיד?
לא, קרובית בעיקרון לא מייבים,
לא
כאילו
מייבים.
קרובית טריה.
זאת כן, אומרת, לא כל הקרובית זה... שאני קונה פה היא בטוח קרובית ישראלית.
כן.
אוקיי.
יש יכול להיות קרוביות, יש קרוביות מדי פעם שמביאים מה שנקרא מיהודה ושומרון, מאזורים האלה. אבל...
איפה גדל הרוב?
הרוב גדל, בוא נגיד, באזור השפלה, זה גם האזור שהכי מתאים לגידול.
זאת אומרת, פחות נפגעתם עכשיו במלחמה.
כן, אפשר להגיד. יש גם בדרום הרחוק, אבל זה יותר בחורף. בוא נגיד בקיץ, שזה גידול שהוא הרבה יותר קשה, זה בעיקר באזור השפלה.
עם יותר השקיה.
כן, זה יותר השקיה, זה סוג האדמה פשוט בשפלה, זה אדמה...
תגיד, וגם אמרת קודם שרגיש, יש בזה לכן אפשר להניח יותר ריסוס נניח מקרוב...
זה לא שונה בהרבה משאר הקרובים, שאר המסיבים, שזה קרוב קולורבי ודומה.
כן.
לא שונה בהרבה. כן. כולם באופן כללי בחורף כמעט לא מרוססים, בקיץ הם מרוססים קצת יותר.
אז עכשיו זה גם יותר טעים וגם כמעט לא מרוסס.
כן, עכשיו כמעט לא מרוססים. כן, בחורף אין כל כך מזיקים.
יפה.
כן.
יפה מאוד. תגיד, ואנחנו אוכלים רק את הקרובית, נכון? אני יודעת שיש כאלה שיצא לי לראות אנשים בירקן, כאילו שהם מתחילים להוציא, כאילו שהמחיר של הקרובית הוא לפי משקל ולא לפי יחידה, אז הם מתחילים להוציא את כל העלים האלה, כדי שחס ושלום לא ישלמו יותר. השאלה שלי, אם יש משהו שעושים עם העלים או שאוכלים רק את הקרובית עצמה?
אני מכיר שעושים העלים הצעירים,
כן.
ממולאים, כמו שעושים עלי גפן.
מה אתה אומר? זה יופי.
כן, זה לא בזה, כאילו, זה, מגלגלים את זה כמו עלי גפן.
כן.
עושים את זה גם בחורף כשהם עלים לגפן.
כן.
אז טעמתי את זה, זה נחמד, לא כמו עלי גפן, אבל לא רע.
בסדר, אז לא צריך להוריד אותם.
גם, כן, אמרו לי גם שמבשלים את העלים הבוגרים בכל מיני תבשילים.
זאת אומרת, אז אפשר להשתמש בזה.
כן, יש מדינות, כאילו חבר'ה, כל מיני מדינות, יותר מזרח אירופה שעושים את זה, אני לא יצא לי איתם אף פעם.
הבנתי. טוב, אבל תקשיב, אני כבר שמחה לשמוע שאין שום סיכוי אפילו שאני אקנה בטעות איזה קרובית מיובאת, אז כל הקרוביות שאני קונה הן ישראליות.
כן, כחול לבן.
כחול לבן, שזה מצוין. ושעכשיו העונה, אז לכו תקנו. נכון? תודה רבה, תודה רבה.
גם
הכי טוב, הכי טעים, וגם הכי פחות ריסוס, נכון?
בדיוק, כן.
בדיוק, יופי. תודה רבה רבה, עידו, ימין. תודה, שבת שלום. וכבר יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי, דוקטור רוזמן, מה שלומך?
היי, מה שלומך את?
בסדר גמור.
יופי.
אני רוצה לשאול אותך על, על, חלבון, על צריכת החלבונים שלי.
אוקיי.
אני יודעת שכאילו זה בריא, וכמו שאת אומרת, שצריך בערך לפי משקל הגוף לצרוך אותם, אם לא מתאמנים בצורה מסיבית. אני מתאמנת, אבל לא יודעת אם להגיד שאני כל כך מתאמנת, שאני צריכה כל כך הרבה.
אוקיי.
אבל יוצא, ואני גם, עוד מה שאני אגיד, אני לא אכלנית גדולה. אז אני לא מגיעה לצריכת חלבונים שצריך, ככה אני מרגישה.
כן.
ובגלל שכאילו אני גם לא אוכלת הרבה, אז אני גם לא מרגישה רעב, אז אם אפשר לאכול חלבונים שהם לא ממש אוכל, את מבינה למה אני מתכוונת?
כן, אבל תשמעי, קודם כל ככה, אנחנו נדגיש שחשוב לאכול את החלבון גם למי שלא כזה פעיל כמוך, כי זה לשמירה על מסת שריר, אבל לא רק, כל הגוף שלך עשוי מחלבון של כולנו, מערכת החיסון למשל עשויה מחלבונים, אם לא תוכלי מספיק חלבון, אז נגיד את יכולה להידבק יותר מהר במחלות, השיער עשוי מחלבונים, אז אם את לא אוכלת מספיק חלבון, את עלולה לגרום לעצמך לנשירת שיער, ולכל מיני דברים אחרים שאנחנו רוצים כן להגיע.
מה זה אומר אבל, סליחה רגע, מה זה אומר אבל פעילה, פעילה, כאילו.
פעילה, אני יודעת.
אם אני עושה פעילה תספם, מכשירים פעם בשבוע, ועושה הליכות, ומדי פעם אני עושה, כמו שאת אומרת, יוטיוב של...
טוב, נחמד, זה נחמד, אבל זה אומר שאת צריכה בין 0.8 ל-1 גרם לקילוגרם משקל גוף אידיאלי, שאם אני מבינה ממך, אז מאחר שאת לא אכלנית, את גם נמצאת במשקל הגוף האידיאלי, נכון?
51 כזה.
נו יפה, זאת צריכה נגיד 40 עד מקסימום 50, אם את רוצה, גרם חלבון. עכשיו, את אוכלת, מה, את אוכלת חזה אוף נניח במשך היום, או איזה דג, או איזה טונה, או איזה משהו, מה ארוחת צהריים שלך?
ארוחת צהריים שלי בדרך כלל היא משהו בשרי.
נו, אז בסדר.
אבל זה לא עכשיו מנה גדולה גם, אני לא יודעת...
אוקיי, 100 גרם תאכלי, מנה 100 גרם. כמו שניצל קנוי צמחי מוכן, זה כמעט 100 גרם, כן? כזה גודל?
נגיד, כן, לפעמים...
יפה, אז כבר יש לך שם איזה 25, כבר הגעת לחצי.
אוקיי.
עכשיו...
אז בבוקר אני שותה נגיד רבע, פחות מרבע, אני שותה קפה על בסיס מים יותר ועם סטוליה.
אז לא נספור את זה, לא נספור, אוקיי, לא נספור. יש לך עוד ביצה במשך היום מתישהו, יוגורט או...
יוגורט, כן, יוגורט, כן, ביצים כמעט ולא, ואני אגיד לך מה, אני לא אוכל...
איזה יוגורט? אין בעיה גם.
בדרך כלל הרגיל.
רגיל. נגיד 10 גרם. אז הגעת ל-40 כבר, נו בסדר?
לא, זה 10, לא, אני חושבת שזה 7 או 8. משהו כזה 7 או 8.
לכל המחל?
לפעמים אם אני רעבה בערב, כן, אם אני רעבה בערב, אני אוכלת את היוגורט הפרו, אבל לא הסמיך, יש יותר כזה אוורירי עכשיו.
אוקיי, אני לא מכירה. אם 20 גרם, אז את כבר הגעת. ונניח שלא, אז מה שיכול להיות אולי למי שלא רוצה לאכול ולא רוצה אוכל, זה שגם אני צורכת אותם, זה כל מיני חטיפי חלבון כאלה, שלא קונים אותם בכל מקום, אפשר גם באונליין וכל מיני פארמים ובזה, ובחדרי כושר ביותר יקר כמובן, אבל יש בהם כ-17 עד 20 גרם חלבון, וזה לא נקרא אוכל, זה נקרא נשנוש, וכמעט שאין בהם סוכר, ויש בהם אבקת חלבון של מי גבינה, יש גם טבעונים מהפונה, אבל האיכות של החלבון שם טיפה פחות.
וזה מרבה קלוריות, כאילו מבחינה הזאת.
200 עד 240 לאחד, וזה טעים ברמות מטורפות, לפחות הטעמים שאני אוהבת, הם טעילים, טעימים, יש טעמים שהם לא משהו, אבל נגיד... כל מיני טעמים שהם נורא מתוקים מרוכזים כאלה, וזה לא כמו לאכול, ואת בכל זאת כן אכלת 17 עד 20 גרם חלבון, שזה הרבה.
כן, תגיד גם, וגם אני מנששת שקדים, נגיד, אם בא לי משהו, אז זה גם בשקדים יש, לא?
כן, אבל זה 3.
3 על 100 גרם?
לא, את לא אוכלת 100 גרם שקדים, 100 גרם זה כל החבילה.
לא, שאת אומרת 3 על מה?
לא, שעל המנה של 20 גרם, כמה כבר אוכלים?
כן, נכון.
כן.
זה מעט.
כן. זה משהו, אבל זה כאילו יכול להיות שזה מצטבר לך, אבל בימים שאת לא אוכלת את זה יורד חלבון, את יכולה לאכול חטיף חלבון, וזה חשוב כן לאכול את החלבונים האלה, לא לאכול מעט מדי, ואם יש לך אופציה שזה הוא כמו חטיף וזה לא אוכל, אז למה לא?
כן, וחוץ מחטיף חלבון, אין עוד משהו ש...
את יכולה לעשות לך שייק, את יכולה קפה הפוך על בסיס כל הכוס חלב, חלב כל הכוס, את יכולה לעשות לך... משנוש אדמה למשל, או גרגרי חומוס כזה בתור נשנוש עם מלח פלפל שחור ומיץ לימון, וזה עוד כ-10 גרם חלבון לקוס כזאת של גרגרי חומוס, זה גם כן נחמד. יש הרבה אופציות.
כן.
כן.
אוקיי, יופי, עזרתי מאוד.
גם גבינה צהובה אם את רוצה לעשות לך טוסט בבוקר. יש בה 6 גרם לנגיד לפרוסה. נכון?
אוקיי.
זה גם אופציה. יופי. אז אני שמחה שעזרתי. תודה רבה לך.
תודה.
ועכשיו אנחנו עוברים לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, האם זה נכון שאסור לאכול פרי אחרי האוכל? שאלה ששאלו אותי עוקבות בפייסבוק, בדף הראשי שלי. אז כאילו, לא כל כך ברור מאיפה זה מגיע המיתוס הזה. זה מופרך ו... מה שנקרא המיתוס מצער. אין שום בעיה לאכול פרי אחרי האוכל, או לפני האוכל, או יחד עם האוכל, יש גם מתכונים של יחד עם האוכל, נגיד, אני צמחונית, אבל אני יודעת שיש כזה דבר עוף עם שזיפים, או עוף עם צימוקים. זה נקרא ביחד, נכון? יש כל מיני מתכונים כאלה. עכשיו מה שחשוב לזכור זה שאין שום הבדל בין פרי לירק. גם מבחינה תזונתית, כמובן, שגם תורמים לנו... סיבים תזונתיים, ויטמינים A ו-C, מבחינת העיכול שלהם, ומבחינה בוטנית, שזה הגדרות אמיתיות. עגבניה, למשל, מה זה עגבניה? זה פרי של צמח. גם פלפל, מה זה פלפל? זה פרי. פרי של צמח, זה שיש בזה פחות סוכר, אז אנחנו קוראים לזה ירקות, זה לא אומר כלום. ובעצם אם כבר דיברנו על סוכר, אז נגיד בגזר ובסלק, אחוז דומה של סוכר למה שיש בטוטים או פופאיה, ולאלה אנחנו קוראים ירקות, לאלה אנחנו קוראים פירות. בקיצור, הגבול פה לא ברור בכלל. אז ירקות מותר לאכול עם האוכל, ברור שגם פירות מותר אם רוצים, ואנחנו נחזור למיתוס. הפירות לא תוססים בבטן, לא נרכבים בבטן, ולא קורה להם כלום, אם אוכלים אותם יחד עם הארוחה, או מיד אחרי הארוחה, עקבה מעכלת את התערובת כולה, בהתאם למה שאכלנו. נגיד אם אכלנו מוזלי, יוגורט עם תפוח חתוך, כפית דבש וכף גרנולה, זה מתעכל, כי תערובת, זה לא שהתפוח מתעכל קודם ביוגורט אחר כך, והגרנולה, אני לא יודעת אם זה באמצע או בסוף, אין לי מושג, כי זה הכל זה מיתוסים. עקבה, מעכלת את הכל ביחד. אפשר, אם רוצים, לכל פרי מיד אחרי האוכל. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
מצוין. את שומעת אותי טוב?
כן, יחסית אפשר להגיד טוב מאוד אפילו.
נפלא. אז רק מחמאה, כמו שכולם נופנות לך, את נפלאה,
תודה.
יפה
ומותרת. או. טוב שברדיו לא רואים את מה שלא טוב.
נכון. אז לי קוראים שירה, כן. אני ב-26, כן. אני מאוד רזה, אני שוקלת, כן. מגרדת את ה-45 על 1.65 מטר.
אוקיי.
עכשיו אני בחודשים האחרונים טבעונית, אני אוכלת צייטן, העניין הוא שאסור לי לאכול מלח, אז אני הפסקתי לאכול גם גבינות צהובות, שזה לא קשור לטבעונות, הייתי אוכלת אם הייתי אוכלת.
מה זה אסור לי? למה? מי החליט?
יש לי מניאר, אם את יודעת מה זה.
דו.
אה?
לא, 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 תספרי לנו, מה זה?
מניאר זה מים באוזן הפנימית שלא כל אחד יש, אבל אם יש עודף נוזלים, אז מקבלים סחרחורות, תקעות וירידה בשמיעה, זה אוזן אטומה, זה משהו לא נעים, ואני...
והטיפול הוא לא לאכול מלח?
לא לאכול מלח, לא לשתות קפה.
שנייה, רגע, לא לאכול מלח זה הגדרה של מי רפואית?
כן. לא, זה פשוט עוזר, כי אנשים... אנשים עם מניאר מקבלים משתנים כדי להוציא את הנוזלים מהגוף. מלח סופח נוזלים.
העניין הוא שאת יודעת שמלח זה בהרבה דברים, אם את מורידה ספציפית גבינה צהובה, אני לא בטוחה שאת משפרת כל כך את צריכת הנטרן שלך.
לא, לא, אני אוכל, זה לא שאני לא אוכלת מלח. אני עושה סיר מרק, אני שמה כפית. כפית של מלח.
עכשיו, בפרוסה, ב-100 גרם של גבינה צהובה, יש כ-700 מיליגרם נטרן.
זה המון.
לא, זה לא המון, כי את אוכלת פרוסה שהיא 20 גרם, כלומר יש לך שם 130 מיליגרם נטרן, שזה כמו בלחם, פרוסת לחם, את אוכלת לחם?
אני אוכל לחם בלבד ואני שמה על כיכר...
כפית. נו, בסדר, יוצא.
אני אוכלת חצי פיתה קטנה בבוקר, ובפיתה יש יותר.
יותר או פחות?
יותר מאשר הלחם.
נו, אז למה דווקא את הגבינה הצהובה מורידה? אני סתם אפילו לא הגענו לשאלה, אני תוהה.
אבל אני אוכלת המון דברים חלפיים, תחינה עם 850 סידן, אני אוכלת חומוס כל יום, אני אוכלת...
850 זה ל-100 גרם תחינה, מי אוכל 100 גרם תחינה?
אני לא אוכלת, אבל אני אוכלת קצת מזה וקצת מפה וקצת משם, אני אוכלת צ'יה כל יום.
אוקיי, אבל בואי נגיע לשאלה.
השאלה היא...
כן.
קודם כל, אני אוכלת סייטן.
כן, סייטן זה לא אוכל בון טוב.
זה לא טוב?
לא, מה פתאום? את קראת ממה זה עשוי אי פעם?
מפחממות.
סייטן זה חלבון גלוטן של החיטה. לא כל חלבון אנחנו סופרים, כי לא כל חלבון מתאים לנו לבניית השרירים והמערכת החיסונית והשיער שלנו. האיכות של החלבון זה נקרא ציון כזה על הערך הביולוגי שלו, זה על כמה שהוא יותר מתאים לנו, וזה לפי פרופיל חומצות האמיניות שבו, כמה מחומצות האמיניות החיוניות שהגוף צריך הוא מכיל. נגיד סתם דוגמה, אם ביצה מקבלת את הציון 100, בשר חלב, עוף דגים ככה 90 נניח, גלוטן מקבל את הציון 40 או פחות, כי הוא לא שווה שום דבר ולא סופרים אותו כחלבון. כל מה שעשוי מגלוטן, חלבון חיטה, זה חלבון שמתאים לבניית חיטה, זה לא חלבון שמתאים לבנייה של הגוף שלנו, והציון שלו נורא נמוך, וזה טעות לספור את זה. אני ראיתי הרבה דברים שאני לא יודעת אם זה בכוונה כדי להטעות את הציבור או לא, אבל למשל אני פעם ראיתי איזה רשת של פיצריות מוכרת פיצה פרו. ואז פיצה פרו זה כאילו פיצה חלבון, ואז הם סופרים ואומרים לך כמה חלבון יש במשולש. עכשיו זה שהם סופרים את החלבון של הגבינה הצהובה זה יפה מאוד, אבל זה שהם סופרים את החלבון שלה שיש בתוך הקמח, בבצק, זאת הטעיה או טעות, אני לא יודעת בדיוק מה נובע מזה, וזה לא טוב שסופרים את זה בכלל. אם תשימי לב, על אורז למשל, רשום לך הרבה פעמים 17% חלבון, באורז היבש, תסתכלי, יש לך 17 גרם חלבון ל-100 גרם. האם סופרים את החלבון של האורז? לא, כולם יודעים שהחלבון של האורז הוא לא חלבון, אנחנו לא סופרים אותו, אלא אם כן הוא בהשלמות כאלה ואחרות, יחד עם קטניות או יחד עם בשר או... אני לא יודעת מה, ובמקרים מסוימים אולי אפשר כן, אולי לא בטוח. אנחנו בחלבון גלוטן, שממנו עשוי הסייטן, הוא לא חלבון איכותי. עכשיו הגיעו למוצרים, שהם די משום מה איכשהו מזכירים את הטעם והמרקם של בשר, או של שווארמה, או של אני לא יודעת מה. אבל להגיד לך שזה חלבון איכותי, זה לא.
תראה, אני אוכלת גם קצת סויה.
שזה כן חלבון איכותי.
עכשיו, אני שמעתי שיש משהו שנקרא יובה, יובה, לא יודעת מה זה.
אני גם לא.
יובה, זה גם עושים את זה מטוף.
אוקיי.
ואני, מה שאני נורא נורא אוהבת, אני קונה פולי סויה.
כן.
אני משרה אותם ואופה אותם בתנור.
את היבשים?
כן.
אוקיי, אני רואה מה זה היוב הזה, אני קניתי את אותו דבר על בתחת שם אחר. זה סתם פתיתי סויה מיובשים, זה כאילו עושים מזה הרבה דברים, נגיד עושים מזה את הטיבולים והקציצות ואת כל הדברים האלה, זה דווקא מצוין.
אוקיי.
זה מצוין, זה מעולה.
שאלה מה אני יכולה עוד לאכול כדי לחזק לי את הנושא של
החלבון? של החלבון?
לחזק לי חלבון וסידן, כן.
סידן אני כן הייתי הולכת על הגבינה הצהובה, כי זה נותן מלא סידן ב...
כן, אבל אני לא יכולה, אם אני אוכל, גבינות הם 800 נטרן, וזה בעייתי.
אבל זה ל-100 גרם, שוב, את לא אוכלת 100 גרם, את אוכלת 20 גרם, אז את לא סופרת את ה-140 של הלחם, אבל את ה-140 של זה את כן סופרת, זה סוג של טעות.
אני אנסה טיפה.
איך שאת רוצה, בכל מקרה...
אני אוכלת סקי...
אז אוקיי, אז אם כבר הגענו לגבינות לבנות, אז יש ריקוטה ללא מלח, ובריקוטה יש הרבה יותר סידן מכל הגבינות הלבנות, ויש ללא מלח שאת יכולה אותה, אם כבר הגענו לגבינות. פעם, לא מזמן, אני חושבת שהפסיקו לייצר, אבל היה גם צפתית ללא מלח, בעיניי הייתה נורא טעימה. יש גם מוצרי בפלו של ריקוטה ללא מלח, שזה מצוין ברמות, זה אפילו מתקתק טיפה. אני חושבת שיש את זה בסופרים ולא רק איפה
ש... זה חברה, את יודעת?
זה של משק בפלו, נדמה לי ביצרון או משהו.
אוקיי.
עכשיו, יש, אם את רוצה, ואת סופרת את הדברים האלה, יש כמובן את כל הנשנושים של שקדים טבעיים, לא כלואים, ללא מלח. יופי, וכמו שאת אמרת, אוקיי, אז אם זה מלא, אז את מגיעה בסוף לאיזושהי כמות. גם מבחינת חלבון, את יכולה לספור את זה. חלבונים נוספים, יש לך בהם גרגירי חומוס.
חומוס כל יום.
מצוין, לא התכוונתי לממרח, אלא לגרגירים.
אני אוכלת, אבל אנחנו עושים את החומוס לבד, מגרגירים.
בסדר, אבל שיצא לך כמות. וגם יש לנו את האפשרות לאדמה מפולי סויה, שיש בהם גם חלבון, גם סידן, גם ברזיל, שזה מצוין, כאילו קונים אותם או כלוף או לא, ואת יכולה, כאילו, או לך.
אני מכירה.
זה מהמם, כי זה מכיל הכי הרבה סידן בחלבון איכותי, שזה גם כן סוג, גם דברים מטופו את יכולה לעשות לך. אפשר לעשות כל מיני דברים מטופו, קציצות מטופו, אפשר לעשות הרבה דברים. יחד עם שויטו דומה או בלי, לא חסר אופציות, גם אני צמחונית טבעונית, את חושבת כאילו, אני דואגת להפוך הרבה פעמים, אני אומרת, אוי ואכלתי יותר מדי חלבון היום. כן.
תראה, אוכלת לפעמים גם יוגורט. יוגורט לא עושה לי...
הבנתי, בסדר, אז את לא בדיוק טבעונית, רק צמחונית שלא אוכלת ביצים, אז את יכולה למצוא את הסידן בדברים האלה, ואין עם זה שום בעיה.
גם ביצה אני יכולה לאכול פעם בשבוע.
אז את זה תשתמשי להכנת הקציצות טופו. ופתרנו את הבעיות.
אוקיי.
יופי.
יופי.
תודה רבה.
גם לך.
תודה רבה, שבת שלום. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
היי, שלום.
היי. בסדר גמור, מה שלומך?
טוב, תודה רבה. קוראים לי גיא, אני רוצה להודות למאירה שהעלתה אותי לשידור.
תודה, שומע.
להתחיל עם משהו שאת דיברת עליו, הפירות, פירות אחרי אוכל. אני שמעתי שבגלל שאולי זמני העיכול הם שונים, ואולי קצרים יותר אצל פירות, בעצם הפירות שאנחנו אוכלים אחרי הארוחה, הם יכולים אולי להגיע למצב של ריקבון.
לא, 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 זו
שטות.
מה זה שטות?
אוקיי.
אתה יודע מתי האוכל מגיע למצב של ריקבון? לא נעים לי להגיד, אבל אני אגיד לך בכל זאת.
מייגץ.
לא, לא, אני אגיד, אני לא יודעת אם זה ראוי להגיד את זה ברדיו או לא. אם מישהו אכל משהו ומת, נפטר מיד אחרי ארוחה, אז האוכל נרכב. אבל אם הוא חי, האוכל לא נרכב לו במערכת העיכול. אני מכירה את זה, אתה יודע ממתי אני שמעתי על התיאוריות האלה, שלמדתי תזונה לפני 20-30 שנה. 30 ומשהו שנים אפילו אני יכולה להגיד. 36 שנים. יו, חשבתי 20 ומשהו, איך יצא לי פתאום 36. היה איזה ספר, הזה לתמיד פעם שקראתי אותו, בדיוק לפני שלמדתי תזונה. והם אומרים, תאכלו פירות בלבד, בלי שום דבר אחר, רק בבוקר, כי אם תאכלו את זה עם משהו אחר, אז האוכל נרכב בבטן, זה כאילו, מה זה שטויות הדברים האלה, לא נרכב שום דבר. אתה מכיר הרבה דברים, אני בטוחה, שהם שילובים, למשל, עוגת תפוחים. יש שם תפוחים וביצים וקמח וסוכר וחימה או משהו כזה. האם אתה חושב שהתפוחים, יש מישהו שעומד בתוך הקיבה, איזה יצור קטן וחמוד, שמפריד את התפוחים ימינה, את הקמח שמאלה, את החימה למעלה ואת הביצים למטה, וכל אחד מתעכל אחרת. זה הרי לא קורה, הם מעכלים את הכל בתור תערובת, שתוכל יוגורט טוט. האם היוגורט מתעכל, הולך ימינה, הטוטים הולכים שמאלה, וזה מתעכל ונרכב. זה לא קורה. זמן העיכול של פירות הוא קצר, זה נכון, אבל זמן העיכול של תערובת מושפע מהרכב התערובת. ככל שבתערובת יהיה יותר שומן, יותר סיבים תזונתיים, יותר חלבון, ייקח לזה יותר זמן. עכשיו...
רגע, אז באותו עניין עכשיו, אז, כן. אז נניח אם אני אוכל עכשיו בשר, אורז וסלט, האם כדאי לי להתחיל עם הסלט לפני?
זה לא קשור. זה, אתה אוכל את כל הארוחה, ואז כאילו הזמן עיכול של הארוחה יהיה אותו דבר, אבל לדעתי כן כדאי לך להתחיל עם הסלט, בגלל העובדה אחרת, שהיא לא קשורה לזמן העיכול.
אז למה?
אני אגיד לך למה, כי גם אני ממליצה את זה הרבה פעמים בכל האייטמים שאני עושה לארוחות חג, איך לחסוך קלוריות, מתחילים עם הסלט, ממלאים את הקיבה, הקיבה מתמלאת, אז פיזית יש לך פחות מקום אחר כך לדברים אחרים, אז תתחיל עם הסלט גדול, תעבור לחלבונים, ואז אתה תראה שפחות נשאר לך מקום לפחממות. עכשיו, נגיד שכן אכלת את הכל, אז הכל 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 מתעכל כתערובת, והמהירות של העיכול תלויה במרכיבי התערובת. זה לא קשור כרגע לסדר ארוחה. נגיד שאכלת כן את הכל. נגיד שמכריחים אותך לאכול את כל הצלחת. אז, כן. אז זה לא קשור לסדר ארוחה. הכריחו אותך, תסיים את הכל, לא משנה מה עשית קודם מה אחר כך. אז המהירות היא תלויה במרכיבים. אם אתה רוצה כן לאכול פחות, ולא הכריחו אותך לאכול את הכל, אז כן, תתחיל עם הסלט, זה הכי נכון מבחינת דיאטה.
לא, אני אגב לתור אותך לשאלה הראשית. זה עוד פעם שאלה שעוברת וחוזרת על עצמה, עניין של קפה והפגיעה שלו בספיגה של אורך, של מינרלים. אני יודע שהוא פוגע בסידן.
הוא לא בהכרח פוגע בסידן.
ותגידי, כמה זמן צריך לחכות אחרי ארוחה?
לא, תקשיב, תקשיב.
כי יש אדישי שתפרת בטיקטוק וזה, שזה פוגע בכל המינרלים, בכל הזה.
עזוב אותה שהיא לא תשתה, אין בעיה. אין בעיה שלא תשתה. מחקרים
לאחרונה... מה
הוא דבר בטיחות, כאילו? עזוב, בוא אני אגיד לך בכמה זה מוריד ותחליט לבד, טוב? על קפה לפני הרבה שנים, לפני 40 שנה, היה מחקרים, קצת מחקרים שהראו שהקפאין עלול לגרום לעלייה בפעילות תאים מפרקי עצם פחות בספיגה של הסידן, ולכן אם יש נטייה לאוסטאופורוזיס, המליצו להפחית צריכת קפה. דבר שני שיש בקפה, בקקאו ובעוד מרכיבים, חומצה אוקסלית, חומצה פיטית, זה נמצא בכמעט כל הירקות והפירות שאנחנו אוכלים, אבל בכמות יותר גדולה, נגיד מקום ראשון בתרד. ויש את זה גם בקפה, קקאו וכו', וגם בתה. וזה קצת משהו שהוא קושר עליו בצורה בלתי הפיכה את הסידן או את הברזל או מינרלים, ולא מאפשר את זה, הקשירה היא בלתי הפיכה, ואז זה יוצא יחד עם זה בצואה שלנו, וזה לא יכול להיספג לגוף. יש הרבה דברים שקושרים, אבל אז הם מתפרקים בהמשך של המעיים, וזה כן נספג זה, כאילו לא. נגיד אם אתה שותה שוקו, עכשיו אני מדברת בשוקו, כי יש יותר בקקאו את החומצות האלה, נגיד אם אתה שותה שוקו עם כוס חלב שלמה, נגיד במקום שיספג לך 100 סידה, אני אספג לך 95. אז מה עדיף שתשתה שוקו?
זה זניח ממש.
לדעתי זה זניח. עכשיו, כאילו, במקרים של אנמיה קשה, מה שנקרא אנמיית בתי אבות, שפעם נתנו לכולם תה מיד אחרי האוכל, וגילו שנספג פחות ברזל למשל, אז המליצו במקרים האלה לחכות כשעתיים, כדי שהאוכל יוכל לרדת יותר להמשך המעיין לספיגת ברזל, אבל זה נורא 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 אישי, יש אנשים שהאוכל תקוע אצלהם בקיבה בשעתיים האלה, ובכלל לא המשיך לרדת, יש כאלה שזה עובר אצלהם יותר מהר, מעבר האוכל בקיבה הוא מאוד מאוד אישי, ואין איזה חוק בנושא הזה, לא יכולה להגיד לך, תחכי 3 שעות ובטוח יהיה בסדר, יכול להיות שאחרי שעתיים זה כבר בסדר, ולא קשור בכלל, אבל אני אישית גם לא הייתי כל כך, מי שאוכל מספיק סידן, מספיק ברזל, מספיק כל מיני דברים, זה פחות קריטי. אתה יכול לדעת לפי בדיקת דם.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ביי ביי.
ביי ביי. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
היי, מדברת אפרת.
היי, אפרת.
היי, רציתי לשאול, אני נמצאת כרגע בתהליך של נרידה במשקל. מאמינה כמו עוד מלא הרבה אנשים. ונחשפתי לעניין של משקלות דלי קלוריות. עכשיו, יש בכולם...
מה, כאילו, זירויים כאלה, המוגזים?
כן, כן.
וכולם יש אספרטים, ואז זה סולפם קיי, והם יצאו כמוכרזים שמסרטנים ולא לצרוך.
זאת בדיוק השאלה שלי. מה המשמעות של האספרטיים וכל הסיפור?
לא לגוע. תשמעי.
בכלל.
אני אישית, אני עושה איקס על דברים, ואני לא נוגעת בהם, אבל אני כזאת שאני עושה איקס על דברים. אין אצלי באמצע, יש או שחור או לבן, אז אני על זה עשיתי שחור, שלום, ביי, לא נוגעת. ועכשיו מצאתי משקעות מוגזים אחרים שלא מכילים אותם. דיאט, עם סוכרלוז. מאחר שאסור לי לעשות פרסומת, אני רק אגיד לך, זה לא בטעם קולה או בטעם ספרייט, זה בכל מיני טעמים אחרים, אבל את יכולה למצוא אותם. ומה שעוד מצאתי, שזה הכי מהמם בעולם, זה שאני, יש לי מכשיר כזה של סודה בבית, ואני אוהבת הכי מוגז בעולם, ואני שמה את הרמת הגזה הכי גבוהה, וגם זה עושה פעמיים, ואני יכולה לעשות נגיד תה בטעם, לא משנה, נגיד אדום כזה עם הפירוטיה, מוסיפת, כאילו, תמצית תה כזאת לסודה, או ממש את השקית של התה, ואת הסוכרלוז שאני רוצה, ויוצא לי משקה מוגז פצצה, ויש אפשר לעשות את זה בטעם תפוחי, ובטעם קינמון, ובטעם מה שאת רוצה, ובלי לדאוג. וגם יותר איכותי לכדור הארץ, אם את לא קונה את כל הבקבוקים האלה.
לא, זה מעולה. זה מגיע בדרך כלל בצירוף, שאם מסתכלים ברכיבים, יש אספרטם, ויש עוד משהו.
אצל סולפם קיי, זה די דומה.
זה גם כן לא בסדר, כי זה נגיד נמצא גם במעדני חלבון, הרבה ראיתי.
נכון, אני אישית לא נוגעת בזה גם. במעדני חלבון, באבקות חלבון, ברוב האבקות חלבון, ברוב הרבה דברים הוא נמצא.
אז אם חשוב לי
הצריכת
חלבון, ואני רוצה...
יש בלי, יש הכל בלי. מה שאת רוצה, תמצאי בלי. מבטיחה לך?
אוקיי, כל מעניין, דבר יש לו תחליף. כי אני חיפשתי ולא ממש ראיתי. אוקיי,
את יודעת שאני רואה, אני אומרת, איך זה שאני חיפשתי וכן מצאתי, ומישהי אחרת, הרבה פעמים קורא לי בקורס דיאטה שלי, לא מצאתי, את חיפשת, לא, לא לך, אני עכשיו אומרת, אני אומרת לעצמי, את חיפשת שאת אומרת לי, אם היית מחפשת, אז היית מוצאת. כאילו, לא יכול להיות לפספס את זה בכלל, הרי יש אולי 3 חברות, 4 חברות שעושות יוגורט דיאט, יש לך 4 חברות שעושות יוגורט 0%, לבדוק את הרכיבים שלהם. עכשיו, הטריק, הדבר המתאה פה הוא שיש נגיד את חברה, את החברה שעושה יוגורט דיאט רגיל שיש בה אספרטים, ופתאום ביוגורט 0% זירו חלבון, אין האספרטים. אז, אז זה לא כל כך הרבה דברים לבדוק, אבל אני מבטיחה לך שיוגורט יש למצוא
תחליף. אני חושבת על זה, אני חושבת שאפילו בחברה מסוימת יש, אבל יש טעמים שיש בהם ויש טעמים שלא.
נכון, ויש חברה שבאף אחד מהם אין.
אז מעניין, אני אבדוק את זה גם.
כן, כן.
לגבי האספרטיים,
כן.
בכלל, אין, יש כזה תרכיז, אני פשוט במעקב על צריכת המים, כי זה מאוד קשור לירידה. אז המליצו לקנות תרכיז כזה ש...
לא, אחי...
גם כן, אפילו שזה טיפה תרכיז וכזה
סוג... מה זה טיפה? טיפה וטיפה וטיפה, ויש לך חומר משמר בלחם, ויש לך פה ויש לך פה, ויש לך פה ויש לך פה, וכמות הכימיקלים שאנחנו מכניסים לגוף במשך היום, זה בדיוק הדברים שגורמים למחלות. את לא יכולה לשתות מים דרך אגב, הסודה שאמרתי לך קודם נספרת כנוזלים.
לא, הסודה זה רעיון, אבל אם אני לא רוצה את המוגז, אז אני בבעיה.
אז גם קפה זה נוזלים, גם תה זה נוזלים.
תה, נכון, קפה, אין בעיה עם הקופאין, כאילו...
לא, הקפה, מי ששותה קפה, הקפה שלו מפרק את הקפאין ממש מהר, ואם את רוצה גם יש נטול היום, שרשום עליו של החברה הכי ידועה בארץ של הקפה, כן, שרשום כן, בגדול, מכירה. מופק בתהליכים טבעיים.
כן, מכירה, שותה את זה לפעמים. אוקיי, אז יופי, ברור לי לגבי הספטיים,
יופי.
היה לי קצת
יופי, חשוב לגבי מאוד. זה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה,
ביי. מהירה, אבל מה עם פינת המחקר? אמרה לי שפרסו. אז לא כל כך דחוף כמו שאת אומרת, היא אומרת לי פרסומות דחוף, אבל... כן, כן, לא, לא נשכח את הפרסומות, חלילה, חלילה. מחקר, מתי עדיף לבצע פעילות גופנית בבוקר או בערב? אוקיי. פעילות גופנית בשעות הערב תמיד עדיפה לא לעשות פעילות בכלל, אם זה הזמן הפנוי היחיד שיש לכם. אבל פעם היו מחקרים שהראו שבגלל שפעילות גופנית גורמת להפרשת אנדורפינים מעוררים, אז פעילות בערב עלולה להפחית את היכולת להירדם, אז היא פחות מומלצת. עכשיו, בשעות הצהריים לא כל זה נוח, אחרי שאכלנו ארוחה גדולה וכבדה, זה מפחית את היכולת שלנו לעשות ספורט, זה מעיק מאוד, ובמקביל גם הפעילות מפריעה לעיכול. אז מה נשאר לנו בבוקר? עכשיו, לא כולם יכולים, אבל אם אתם כן יכולים לבחור, שימו לב, יש עוד יתרון לפעילות בבוקר, במחקר שפורסם לאחרונה בערכון לקרדיולוגיה, בדקו אם יש קשר בין השעה לבין מחלות לב, לבין השעה שעושים פעילות גופנית. אז לקחו, שימו לב, המון, 86 אלף אנשים במשקל תקין או עודף משקל קל, ובמשך 6 שנים בדקו את השעה שהם עושים ספורט ותדירות מחלות לב ותקפי לב. אוקיי, זה היה או פעילות בבוקר, או באמצע היום, או בערב. ולפי התוצאות, פעילות גופנית בשעות הבוקר, הייתה קשורה משמעותית לסיכון נמוך למחלות לב והתקפי לב. וזה אפילו בלי שום כמות, בלי שום קשר לכמות הפעילות שאנשים ביצעו. החוקרים המליצו להוסיף הנחיה לפעילות בבוקר לכל מי שסובל מסיכון למחלות לב. והיום בפינת טוב לדעת על איפה יש יותר קלוריות וחלבון, טוסט מפיתה עם גבינה צהובה או כוס סחלב חם. מה דעתכם? או שאותו דבר, זאת גם אופציה. אז התשובה היא, שימו לב, בכוס סחלב או שוקו חם אפילו, שזה די דומה, יש גם יותר קלוריות וגם יותר חלבון. איך עובד החישוב? פיתה, 200 קלוריות. פרוסת גבינה צהובה עתירת שומן, בקושי 100 קלוריות. סך הכל 300 קלוריות. בפיתה אני לא סופרת את החלבון, בגבינה צהובה יש כ-6-7 גרם, וזאת כמות החלבון. אז 300 קלוריות עם כ-6-7 גרם חלבון. בכוס סחלב או בכוס שוקו, לפי לוח הקלוריות של רשת בתי קפה נפוצה בארץ, שימו לב, 400 קלוריות בכוס אחת. 11 גרם סוכר, יותר קלוריות בהרבה, יותר חלבון בהרבה. אבל למה זה פחות בריא ופחות טוב? כי יש בקוס כזאת 11.5 כפיות סוכר. יאללה, 11.5 כפיות סוכר בקוס אחת. עכשיו אני גם אשאל משהו שהוא מיותר לשאול, מה יותר מסביע? פיתה... עם גבינה צהובה, כטוסט או לא כטוסט, היא תמיד תהיה יותר מסביעה. אפשר להוסיף לזה גם פרוסות עגבניה או פלפל קלוי, כי זה יוסיף לנו סיבים תזונתיים וויטמין C שדרוש לספיגת סידן. פיתה עם גבינה צהובה תהיה גם בריאה יותר, אפילו אם יש בה פחות חלבון, בגלל שאין שם את כל הסוכר הזה. עכשיו, עוד יתרון, שזה בגבינה הצהובה כמעט 300 מיליגרם סידן, שזה שליש מכמות הסידן היומית המומלצת. כדי לשדרג את הטוסט או הפיתה עם הגבינה הצהובה, אפשר לבחור בפיתה מקמח מלא. שהיא לדעתי יותר טעימה. עכשיו, פיתה עם גבינה צהובה, טוסט או לא טוסט, זה אופציה גם כארוחת ערב בזמן דיאטה. הסחלב לעומת זאת, תמיד נתפס לנו לא בארוחה, אלא כנשנוש, ושימו לב 400 קלוריות או יותר אפילו לנשנוש, זה המון. זה קצת יותר מדי, זה כמו 4 סנדוויצ'ים מלחם קל ומיותר. טוב, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום. מאזין, שלום מאזין.
שלום.
שלום.
יש לי שאלה.
כן.
אני מעביר כמה טבלינים ביחד עם יוגורט ואוכל אותם בבוקר.
איזה טבלינים?
אני אגיד לך, סינמון, כן. כמון, שיבולת שועל.
שיבולת שועל זה לא טבלינים.
אה, לא?
לא.
בסדר.
זה פחממה.
קרקום.
כן. מה אתה אומר? כן. מה אתה מעבב את כל זה? מה, אתה הודי? זה נשמע כן, לי אוכל... וואלה. נשמע אוכל הודי טעים. מיוחד.
אבל אני עשיתי לדעת אם זה מזיק לבריאות.
למה שזה יזיק?
ככה אחותי אמרה לי שאני אשאל.
לא, מה פתאום שזה מזיק?
לא.
מה פתאום, למה שזה יזיק לבריאות?
אני לא יודע, אני לא דוקטור.
אה, לא, תשמע, היא אולי חושבת שהכל ביחד לא טוב, אבל במקרה של התבלינים האלה, אני לא חושבת שיש שם משהו שסותר את הספיגה של החומרים הטובים. קינמון יכול לעזור לנו בהפחתת סוכר בדם לכמה שעות אחרי צריכתו. בקורקום יש חומרים אנטי-דלקתיים. גם בקמון קצת וגם הטעם, וזה לא מונע אחד את השני. קינמון עושה את הפעולה שלו, וקורקום לא סותר אותו. ושיבולת שועל זה לא תבלין, זה כי זה פחממה, שהיא פחממה איכותית, מלאה בסידן וברזל ו, ובסיבים תזונתיים שמפחיתים קולסטרול ומפחיתים סוכרת ועוזר לפעילות מעיים, והקינמון והקורקום והקמון לא מונעים את ההשפעה הזאת הטובה של שיבולת שועל. השילוב ביניהם, אם זה טעים לך, שזה נשמע מאוד מעניין, אני חייבת להגיד, בא לי לנסות.
פעם אחת שמעתי שאת אמרת, לא לאכול יותר מכפית אחת שיבולת שועל, זה נכון?
לא, אולי לא אמרנו יותר מכפית אחת של פסיליום, לא אמרתי שיבולת שועל, ההפך, הייתה משישית, כאשר אם אפשר לאכול חמש פעמים ביום דייסת שיבולת שועל של 40 גרם, וזה יוצא ל-200 גרם ליום, ואמרתי לה שכן. שיבולת שועל זה לא תבלין, אני התכוונתי, כנראה שאנחנו, אם שמעת על הצירות וכאלה, אנחנו כנראה מדברים על פסיליום, על חום, על סיף תזונתי שמפחית קולסטרול, גם הוא עוזר נגד הצירות, אבל אם אוכלים יותר מדי, הוא גורם להצירות בהחלט.
אוקיי, תודה לך.
תודה לך. יש לנו מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר, גמור, שמי רחלי.
היי.
ואני מתקשרת בקשר לבן שלי. הוא בן 14, הוא שחקן כדורסל, הוא שחק מתאמן 6 פעמים בשבוע.
אוקיי.
הדיאטנית של האגודה ביקשה לעשות בדיקות דם, עשינו, היא אמרה שהמאגרי ברזל שלו ריקים, לפי התשובות בדיקות דם, והרופא טען שלא.
יש לך את הבדיקות דם?
כן.
כמה פרטין, טרנספרים ומוגלובין?
הרגע. פרטינין יצא...
משהו שם היה יצא מהסוגריים? תגידי לי או לא.
לא, 19-6 הפרטינין, המוגלובין שלו יצא 13-12 משהו.
כן, 12, אז הכל בגבול התחתון של הסוגריים.
רגע, אני אגיד לך איפה המוגלובין שלו.
הוא אוכל טוב, תגידי. המוגלובין הרגע אמרת.
כן, רגע, אבל לא ראיתי אותו, זה מזיכרון. הפרטינין אמרתי לך בדיוק לפי מה ש...
אוקיי. עכשיו הוא מרגיש טוב, יש לו כוח, אוכל טוב.
הוא מרגיש טוב, מתאמן טוב, אבל הוא במגמת צמיחה.
והוא לא צמחוני.
לא, 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 ממש לא.
והוא אוכל כל יום בשר או עוף או דגים?
כל יום מנת בשר, כן. כל יום מנת בשר.
ונשנושים בריאים או...
יש לו, הוא התחיל לאכול מאז שהוא היה אצלה, אז הוא אוכל בבוקר מעדן חלבון עם תפוח לארוחת בוקר, אחרי זה הוא אוכל פיתה עם טונה. לבית ספר, אחרי זה מנת בשר, אחרי זה בדרך כלל עוד איזשהו מנת חלבון כזאת או אחרת, לארוחת ערב, ביצים, ירקות, לא הרבה, יש לי שנושים, ילד, אבל...
שאר הבדיקות תקינות, נכון? אין איזה בעיה של...
הנה, המוגלובין שלו 13.5, סליחה.
תשמעי, הוא לא ב... הרופא צודק, הוא לא ב... אין לו, מה פתאום, הוא לא מרוקן, אבל... תשמעי, אתם צריכים להיות במעקב לראות אם נגיד, אני לא מבינה למה אמרו לכם דבר כזה, אבל אם הוא מרגיש חלש או משהו, אז אפשר באופן זמני לעזר בתוספים, ואז לקחת את התוספים של הילדים, של הסוכריות ברזל של ילדים קטנים, שהם לא עושים שום דבר במעיים, במערכת העיכול, וזה תוספת כאילו שהוא אוכל סטייק נוסף או משהו. שזה לא יכול לעשות שום דבר רע, זה לא כאילו לוקחים תוסף, ועלול להשפיע על המעיים, או לגרום לאיזושהי בעיה רפואית, או לנזק למעיים, או שום דבר, כמו התוספים של הגדולים. אני לא בטוחה אם צריך, אבל אם הוא מרגיש חלש, או לא יודעת מה, אבי 12 שלו, הוא בדק?
לא, הוא לא מרגיש, אבי 12... היה טוב, רגע, אני גם מסתכל, ואני זוכרת שהוא היה טוב, אבי 12, אני נמצא אותו, כל הבדיקות, היה פה כמות בדיקות...
שום דבר לא יצא מהסוגריים.
יצא דבר אחד, זה הניטרופים.
לא, אז לא נורא, לא נורא, זה אומר שמישהו יתעטש עליו. לא, זה בסדר, זה באמת לא נורא. התנודות בכדוריות הלבנות הן ממש רגעיות, יכולות.
אז 12,
3, 414. נו, זו בסדר, אני לא הייתי נבלת.
אוקיי.
כן.
תודה רבה, מעולה.
יופי.
אחלה, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
ביי ביי.
ביי ביי. טוב, אז עכשיו אני רוצה לענות על שאלה שהגיעה. אחת שראיתי בדף הקבוצה שלי של הפייסבוק בשידור החי של לאה מאור. האם ממרחים של ירקות כמו, אני לא אגיד את השם, על הלחם, השמינים או מומלצים? אני משערת שאת התכוונת לכאלה עגבניות מיובשות או זיתים מיובשים. אז בדיוק היום עשיתי לייב של 5 דקות בפייסבוק שלי ודיברתי על זה, ואני אגיד לך מה. זה משדרג מאוד את הסנדוויץ'. אממה, בדרך כלל כל הממרחי ירקות האלה, זה לא ירקות, זה בתוך שמן, זה העגבניות המיובשות הן בתוך שמן, הממרחי זיתים זה זית בתוך שמן, אפילו הפסטו זה מלא בשמן, ואז יוצא, אני יודעת, 30 קלוריות לכפית, עד 50 אפילו. עכשיו, אם את שמה בכל צד של הסנדוויץ' כפית כזאת, אז יוצא לך עוד 60-70 קלוריות. לדעתי, רק מהתוספת הזאת, חוץ מהקלוריות של הלחם וחוץ מהקלוריות של הגבינה הצהובה או הפסטרמה או מה שאת שמה בלחם. אז כאילו זה מאוד משדרג, אבל זה תוספת. אז לכן אני מציעה לבחור בדברים שיותר, מאחר שאת שאלת את והזכרת את המילה משמינים, אני משערת שאולי את בשאיפה של לשמור על המשקל או לרדת, ואז אני יכולה להגיד לך של על התוספות שהן פחות קלוריות מאלה, שזה למשל כל הגבינות שמנת 5%. גבינות שמנת 5% בטעם שום שמיר, או בטעם פלפל חריף, או בטעם זיתים, או בכל הטעמים האלה, זה מאוד משדרג את הכריך בכלום קלוריות יחסית לאלה, ובנוסף, נשים לב שגם חרדל הוא כמעט בצריכה חופשית, כי אני ראיתי הרבה מאורחי חרדל שיש בהם פחות מ-70 קלוריות ל-100 גרם, ש-100 גרם זה כל הבקבוקון, שמצוינים גם לשדרוג כריכים, ובנוסף אני מציעה לשדרג את הכריך כמובן עם תמיד ירקות. עלי חסה, יש כל מיני חסות, סלנובה, חסה חימה, חסה לליק, אפשר עם קצת נבטי אלפלפה הדקים האלה, אפשר עם פרוסות עגבניה, וחמוצים, מלפפון חמוץ פרוסות כאלה, שזה בסדר גמור לשים לשדרוג הכריך, זה דברים שנורא נורא נורא מוסיפים, גם כשלוקחים ביס מכריך עם ירקות, שזה כזה קריספי כזה, שאין לי איך לתאר את זה ברדיו, אבל בסדר, ואת מבינה, וזאת ההצעה שלי, למרות שאם את לא רוצה לרדת במשקל, מבחינה בריאותית, הממרחים האלה הם בסדר גמור. אוקיי, וכמו שאמרתי, עכשיו אנחנו הגענו למתכון קרובית מוקרמת דיאטטית. עכשיו, מתכון די מוצלח שלי ששכחתי ממנו לחלוטין, הזכרתי בו בגלל שרציתי לדבר על קרובית בתחילת התוכנית, זה מתכון שהופיע באחד מהספרים שלי מלפני 10 שנים לדעתי, ששימו לב, עושים אותה מוקרמת, אבל מסתבר שאפשר להקרים לא עם גבינה צהובה או שמנת, אלא עם קוטג'. אז לוקחים את הקרובית הבינונית, מפרקים לפרחים גדולים, מבושלים במים רותחים כמה דקות ככה, רק שהיא טיפה לתתרקח. ואז צריך לסנן את זה ושזה לא יהיה מים, מסדרים את הקרובית על נייר אפייה, על תבנית קטנה. עכשיו צריך לסדר את הפרחים צפוף כזה שלא יהיה רווח גדול ביניהם. ואז מערבבים קופסת קוטג' 5% עם כפית מיונז, כפית אבקת מרק בצל או פטריות, אבקת שום גבישים רוצים, כפית פסטו בזיליקום או סתם עלי בזיליקום, ויוצקים את התערובת על פרחי הקרובית, צריך כזה למרוח את זה טיפה, לסדר שזה יהיה על הכל בצורה אחידה. או ככה אופים את זה כמו שזה, 180 מעלות, עוד 20-25 דקות, הקוטג' נמס ויוצר מרקם מוקרם, מרקם מוקרם. אפשר לאכול חצי ממה שיצא, יחד עם סלט ירקות, כארוחת ערב בכל דיאטה, גם בתפריטי חלבונים. תודה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שצפה והזין, תודה למאיר הפרץ, לסתיו קורנס, לירון זאבי ולאליעזר בן יהודה, שתהיה לכולכם שבת שלום.